טוב, שלום לכולם. סליחה על האיחור. לפני שנתחיל, אז כמה הודעות. דבר אחד, יש לנו בשבוע הבא בלב הדברים אירוע ביד בנימין, שיעורים, הופעה מוזיקלית, מתחיל אחרי הצהריים. אתם יכולים לראות את הפרטים באתר לב הדברים. ועוד חודש יש לנו נסיעה לאומן ולבעל שם טוב, אז אתם גם מוזמנים לראות פרטים באתר. כאן בשמיים מתחילים איזה פרויקט של תרגום של השיעורים לשפות, אנגלית, צרפתית ועוד שפות. אם יש מישהו מהצופים שהיה רוצה להתנדב לתרגם את השיעור הזה או שיעורים אחרים לשפה אחרת שהוא מכיר, אז הוא מוזמן ליצור קשר. אם אפשר לעשות אותי פחות מהדהד, יהיה טוב. טוב. אנחנו נמצאים בפרשות שמדברות על יציאת מצרים. דיברנו כבר כמה שיעורים על העניין הזה, אבל אני רוצה לגעת היום באיזושהי שאלה שבעצם הייתה אולי צריכה להישאר בהתחלה, לשאל בהתחלה. מה התכלית? מה התכלית של יציאת מצרים? בשביל מה כל הסיפור הזה? כשבן אדם אמור להתמודד עם משהו, אז הוא חשוב לו לדעת לאן זה הולך. מה התכלית של יציאת מצרים? וגם כמו שהקבלנו כל הזמן את יציאת מצרים הכללית למה שעובר על כל אחד, כמו שרבי נתן אומר שכל אחד צריך לעבור יציאת מצרים, כל אחד צריך לעבור את כל הסיפורים של התורה, אז גם פה נשאלת השאלה, מה התכלית? מה התכלית של כל מה שעובר עליי? לאן אני אמור להגיע? מתי אני יודע שהגעתי למה שאני צריך להגיע, אם יש כזה דבר בכלל? רבי נחמן מתאר לנו, בשיחות הר"ן, תכף נקרא, מציאות של תהפוכות. תהפוכות וגלגול ושינויים. בתפיסה שלנו נראה לנו שתהפוכות וגלגולים ושינויים זה לא מצב תקין, והמצב שאנחנו רוצים לשאוף אליו שמבחינתנו זאת התכלית, זה מצב רגוע של הגעתי כבר למשהו ברור, הנה כבר אני במקום מסודר, אני יודע איפה אני נמצא, הכל בסדר. לפי התפיסה שלנו זאת התכלית. התכלית זה מנוחה, אבל רבי נחמן בא ואומר שהתכלית זה לא מנוחה. התכלית, המטרה של הכל, זה לא להגיע לאיזה מקום שבו, הגעתי. לא, אין כזאת תכלית. אין שום תכלית כזאת, לא בעולם הזה, וגם אפילו לא בעולם הבא. זה דבר מפתיע. רבי נחמן אומר שהתכלית זה להגיע למצב שבו אתה כל הזמן חי. אתה כל הזמן בתנועה, אתה כל הזמן בשינוי. אתה כל הזמן משנה עמדה, ויש לך כל הזמן אופק חדש. והדבר הזה, זה התכלית. חז"ל אומרים, צדיקים, אפילו במיטתם, נקראים חיים. הצדיקים הגיעו לתכלית הזאת שהם נמצאים כל הזמן בתנועה. זה נקרא חיים. חיים זה המרחק בין מה שהגעתי אליו למה שעוד לא הגעתי אליו. אז אם אין לי את מה שעוד לא הגעתי אליו, אלא כבר הגעתי, אז זה לא התכלית, זה מוות. רשעים, אפילו בחייהם, נקראים מתים. הם כל הזמן מחפשים את הנקודה של טוב, הנה הגעתי, הכל בסדר, הכל ברור, הנה זה מה שרציתי, אין לאן להתקדם, אין אופק, אז זה נקרא המוות. בשיחות הר"ן מם, רבי נחמן כותב כך, ובאמת דע, כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר, שקוראים דריידל, דריידל זה סביבון, והכל חוזר חלילה ונתהפך מאדם, מלאך וממלאך אדם, ומראש רגל ומרגל ראש, וכן שאר כל הדברים שבעולם כולם חוזרים חלילה, ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה. מעליון לתחתון ומתחתון לעליון. כי באמת בשורש הכל אחד. רבי נחמן אומר, אין באמת, אין בעולם שום דבר שנשאר באותו מקום. אין כזה דבר. כל מה שיש בעולם, אם זה הדברים הכי נמוכים, אם זה הדברים הכי גבוהים, הכל, כל הזמן נמצא בתנועה. ועל כן כל העולם הוא בחינת גלגל החוזר. כל העולם זה גלגל, כל העולם זה תנועה. אנחנו רואים שגם במציאות הטבעית, אם מסתכלים על הגלקסיות, אם מסתכלים על הכוכבים, אם מסתכלים על מערכות הכוכבים, כל מה שקורה שם כל הזמן זה תנועה, זה סיבובים, גלגלים. והתנועה הזאת היא מאפשרת את כל מה שקורה כאן. כל מה שקורה ביקום, כל התנועות של כל הכוכבים, וכל התנועות בין הגלקסיות, וכל הקרינה, וכל מה שקורה שם, כל התנועות האלה מאפשרות חיים כאן אצלנו. ואם נלך מלמעלה למטה וניכנס לתוך התאים של הבן אדם, או לתוך הגוף של הבן אדם, גם שם, כל הזמן נמצא בתנועה, תנועה סיבובית. אם זה מחזור הדם, אם זה הנשימה, כל הזמן זה נמצא בתנועה. גם בתוך התאים, גם בתוך חומר, לא של גוף, סתם, תוך כל אטום, יש תנועה, יש כל הזמן סיבובים, יש כל הזמן תנועה. אז אנחנו רואים שזה הצורה של החיים. גם באטום, גם בחלקים הכי קטנים של החומר, וגם בגלקסיות, ובטח שכל מה שבאמצע, ואם זה עונות השנה, ואם זה איפה שלא נסתכל, אנחנו נראה איזושהי תנועה מחזורית, תנועה סיבובית. כן, כן. ועל כן כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר. והכל חוזר ונתהפך. שאתה זה הדבר הוא בבחינה עליונה, בבחינת ראש, ודבר אחר בבחינה שפלה, בבחינת רגל. כמו שיש באדם, בגוף של האדם איברים, אז יש איברים חשובים ומרכזיים שהחיות תלויה בהם וההנהגה של הגוף תלוי בהם, כמו הראש, כמו הלב, ויש איברים שפחות חיוניים, יותר פשוטים, אפשר חס שלום, אבל אפשר להסתדר בלעדיהם, אם זה רגל, אם זה חלקים מהאור, או אם זה בכלל יותר חיצוני, כמו ציפורניים שזה יוצא, אבל זה נמוך וזה גבוה. אז בכל העולם יש דברים שהם ראש, ויש דברים שהם רגל. יש דברים שהם מרכזיים, יש דברים שהם תפלים. רבי נחמן בא ואומר, תדע לך, שגם מה שיש בעולם, הכל נמצא בתנועה של ראש חשוב, משפיע, מרכזי, דואך, קטן, מושפע, רגל. זה הולך ומתהפך. כל דבר הולך ומתהפך ומסתובב. וכן התהפך מאדם מלאך וממלאך אדם. אדם ומלאך זה שני דברים שונים לגמרי. אדם, נדמה לי שהזכרנו בשיעור הקודם, שחזל אומרים, אדם זה ראשי תיבות, אפר, דם, מרה. מה זה אדם? אדם, זה קצת בשר, גידים ועצמות וקצת בלגנים בתוך זה, זה אדם. מלאך זה משהו קדוש ונשגב ועליון ורוחני ונקי ולא טועה ומושלם ומאיר ומה שאתם לא רוצים. אז אומר רבי נחמן, ראינו שאדם הופך להיות מלאך. וראינו שמלאך הופך להיות אדם. אפילו מלאך הוא לא נשאר מלאך. אפילו אדם הוא לא חייב להישאר אדם. איפה ראינו את זה? כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. שהשליחו מלאכים מן השמיים אל עולם השפל, נכנסו בחומר גמור, עד שהיו בעלי תאוות, וכן כמה פעמים, זכה למצוות, אין ידעת שאני רוצה. השם יברך אותך. אז היו מלאכים שנפלו מן השמיים, ונכנסו בחומר גמור, ולקח להם הרבה זמן עד שהם יצאו מזה. לקח להם הרבה זמן, כשיעקב אבינו חולם על הסולם, אז הוא רואה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מאיפה הם עולים? אם כבר יורדים, קודם יורדים, צריך לרדת. לא, יש כבר כאלה שירדו ממזמן, רק עכשיו הם מתחילים לעלות. הם עולים עכשיו. כתוב שאבא של שמשון ואימא של שמשון פגשו מלאך. הם בכלל לא ידעו שזה מלאך, הם לא קלטו שזה מלאך. ואז הם דיברו איתו וחשבו שזה זה אדם קדוש, שמברך אותם, שיהיה להם בן. לא ידעו בדיוק מה זה. אז הם אמרו לו, אולי אתה רוצה לאכול? אז אמר להם, רק לא זה. בקשה, לא, רק לא זה. למה? כי זה אחד המלאכים, חזל אומרים, שהגיע לארץ בזמן אברהם אבינו, ואברהם נתן להם לאכול. וזה ארוחה אחת, לא משהו. כשרה כמובן מעודרת, הכל בסדר גמור, כשרה למלאכים. הם הסתבכו עם זה, לקח להם מלא שנים עד שהם יצאו מהאכילה הזאת, זה עשה אותם מגושמים. אז המלאך אמר להם, לא, לא, רק לא לאכול. לאכול זה ספיק לי כבר, אני כבר עכשיו, לא יודע כמה שנים, אני רק יוצא מהקטע הזה של לאכול, ואני עכשיו רוצה לחזור להיות מלאך, תודה רבה. אני בכלל לא בן אדם, אני מלאך, ואז הוא עלה על איזה סלע, והפך לאהבת אש, ועלה לשמיים. כך לו זמן עד שהוא יצא מזה, שהוא נהיה אדם. אז עכשיו הוא צריך לחזור להיות מלאך. אז מלאכים ירדו למטה, והפכו להיות מגושמים, בעלי חומר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וכן להפך, מצינו שנעשה מאדם מלאך, ראינו שאדם, בשר ודם, מגושם, עם כל מה שעובר עליו, הצליח להגיע למקום שהופך להיות מלאך, כמו אליהו הנביא. הוא היה אדם, אבל הוא לא מת ולא נקבר, הוא עלה בסערה השמיימה עם סוסי אש, וזהו, ונשאר שם, הוא חוזר ובא ועושה מה שבא לו. מה, תמות, אתה בן אדם? לא, אני גמרתי להיות בן אדם, אני נהייתי מלאך. אז רבי נחמן אומר, הנה אנחנו רואים סיפורים, שאפילו יצור מאוד מקובע ומסודר כמו אדם שברור את המגבלות שלו יכול לשבור את הכל ולהפוך להיות מלאך. ואפילו מלאך שהוא מאוד מעל כל הדברים יכול להסתבך ולרדת ולהיות אדם. ורבי נחמן אומר, זה העניין של סביבון, אנחנו לא בחנוכה עכשיו, זה ידוע לי, אבל אני הולך לקחת את זה לעניין של הפרשה, שבסביבון יש אותיות מתחלפות שמראות על המצבים המתחלפים שעוברים על כל אחד, וזה מה שמשחקים בחנוכה בסביבון, כי חנוכה הוא בחינת בית המקדש, חנוכת הבית, ועיקר בניין בית המקדש הוא בחינת הנעל, בחינת גלגל החוזר. מנחמן בא ואומר, כשמסתכלים על העולם, יש תכלית, יש נקודה שהיא המרכזית. הנקודה המרכזית ביותר בעולם, בכדור הארץ, היא ארץ ישראל, והנקודה המרכזית ביותר בארץ ישראל היא ירושלים, והנקודה המרכזית ביותר בירושלים זה בית המקדש, ושם הנקודה המרכזית זה אבן שתייה, מקום קודש הקודשים, ושם, בנקודה המרכזית ביותר, שכל אדם בעולם, כל היהודים שבעולם מתפללים לכיוון הזה, אז הנקודה המרכזית הזאת קורה בה משהו מאוד מוזר. זה התכלית של הכל, משם זה קורה. משם התחיל הכל, האדם הראשון נברא מהנקודה הזאת של קודש הקודשים. כל העולם התחיל להתרקם ולהפוך להיות עולם, כל כדור הארץ ומה שיש בו התחיל שם, בנקודה הזאת. אז מה קורה שם? אומר רבי נחמן, קורה שם, הגלגל הזה מתחיל להתגלגל שם. הסיפור שהכל מתגלגל ומתהפך כל הזמן, מתחיל שם. למה? כי עיקר בית המקדש הוא גלגל החוזר, כי בבית המקדש היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה. שמה יש את החיבור, נקודת החיבור שמה שלמעלה יורד, מה שלמטה עולה. שמה, זאת הנקודה. הנקודה שהיא התכלית, תכף נראה עד כמה היא התכלית של כל מה שקורה, הנקודה במקום שהיא המרכז שאליו הכל פונה, בנקודה הזאת מה קורה? בנקודה הזאת הכל מתהפך. למה? כי השם יתברך ישרה שכינתו במשכן ובבית המקדש, שזה בחינת עליונים למטה. זה לא הגיוני. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לבנות משכן, משכן זה כמו המקדש, אבל זה מתפרק ונבנה. כשעם ישראל היו במדבר, אז הם בנו משכן, זה אותו דבר, אותה צורה, אותו עיקרון של בית המקדש, רק בית המקדש יש לו מקום קבוע, והמשכן הוא נייד, מתפרק ונבנה, מתפרק ונבנה. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה לבנות את המשכן, אז משה אמר לו, אבל אני לא תופס, איך זה יכול להיות שאתה אין סופי למעלה מכל תפיסה, למעלה מכל מחשבה, למעלה מכל היקום, מכל החומר, מהכל, יהיה לך מקום שאתה נמצא בו ומתגלה בו בעולם הזה, אני לא תופס איך זה הולך הדבר הזה, איך זה יכול להיות. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך וכך קרשים בדרום, כך וכך קרשים בצפון, כך וכך קרשים בצד הזה, בצד הזה, ואני משרה שכינתי ביניהם, לא כמו שאתה חושב. זאת אומרת, בבית המקדש קרה משהו, מה קרה? הקדוש ברוך הוא שהוא למעלה, למעלה, למעלה מכל תפיסה, מרומה מכל ציור, בא ואמר, אני מתגלה כאן, אני יורד לכאן, אני מופיע כאן. זה לא יכול להיות. אתם יודעים, כל אדם יש לו לבושים. הלבושים הם גם מסתירים אותו וגם מגלים אותו. הם מסתירים אותו כי הם מכסים, והם מגלים אותו כי זה הצורה שבה הוא מופיע. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להתלבש, כשהוא רוצה להסתתר, כשהוא רוצה לשים משהו שיסתיר אותו, שלא יראה מי הוא באמת, אז במה הוא מתלבש? אומר דוד המלך, אותה אור כסלמה. הקדוש ברוך הוא רוצה להסתתר, הוא מסתתר באור. האור זה הדבר הכי גס, זה דבר גס שמסתיר אותו. אז אם אור מסתיר אותו, אז מה הוא? אנחנו לא יודעים מה הוא, אבל איך הוא יכול להיכנס לפה? אז הנה בבית המקדש, הקדוש ברוך הוא הכניס את הקדושה שלו, את השכינה שלו, גילוי שכינה, זה שהקדוש ברוך הוא בעצמו שוכן כאן. וכן להפך, כל ציור המשכן, הצורה של המשכן, הכל היה רשום למעלה. הכל רשום למעלה, הצורה של המשכן זה בעצם צורה של העולמות הכי עליונים. וגם אנחנו יודעים שכל השפע מהשמיים יורד לעולם דרך בית המקדש. וכל התפילות וכל העבודות הרוחניות שבני אדם עושים בעולם עולים לשמיים כביכול דרך בית המקדש. אז הנה, זה נקודת המפגש בין מי שלמטה שעולה לבין מי שלמעלה שיורד. זה נקודת המפגש. כי על פי חקירה, עכשיו רבי נחמן בא ואומר לנו דבר מאוד חשוב, על פי חקירה, הכוונה, אם בן אדם ירצה להשתמש בשכל שלו ולחקור את הדברים שאמרנו עכשיו, הוא ירצה להבין, רגע, אני רוצה להבין, איך זה עובד בעצם? על פי חקירה, הוא דבר רחוק מאוד, שהשם יתברך, שהוא מרומם ומנוסה למעלה מכל הרוחניות, יהיה מצמצם שכינתו בכלי המקדש? הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. מי אמר את הפסוק הזה? שלמה. שלמה המלך בנה את בית המקדש, ואז הוא נושא תפילה, הוא חיבר תפילה מיוחדת לכבוד האירוע הזה של בניין הבית, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. קח את כל היקום, אין מקום שיכול להכיל אותך. כל מה שיש במציאות זה בתוכך. אין מקום שיכול להכיל אותך. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא מקום. למה הוא נקרא מקום? שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. זה לא שהוא נמצא בעולם, העולם נמצא בו. אז שלמה המלך אומר, הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. אף כי הבית הזה, ברור שהבית הזה לא יכול להכיל אותך. אבל אף על פי כן, אז אף על פי כן. אז ואף על פי כן הראה השם יתברך שהוא דווקא להפך מדעתם, כי השם יתברך ישרה שכינתו במשכן. אז רבי נחמן אומר כאן שני דברים שקורים בתוך הגלגל. השני דברים האלה אומרים, הכי גבוה יורד הכי למטה, הכי למטה משפיע ועולה הכי למעלה. זאת המציאות, זה העולם באמת, זאת התמונה האמיתית של העולם, תנועה אינסופית של חילוף תפקידים, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. אומר רבי נחמן, זאת המציאות, אבל אם תסתכל על זה בשכל, אתה לא תתפוס את זה. ולא רק שאתה תתפוס את זה, אתה תהיה משוכנע שההפך הוא הנכון. עכשיו, אנחנו לא מדברים על איזה רעיון פילוסופי שאנחנו עכשיו מנסים להסביר את גדולת הבורא, ואיך בן אדם לא יכול להבין אותו. כל מה שרבי נחמן אומר זה תמיד תמיד יורד לנקודה שזה נמצא בחיים שלי, זה לא בעיה פילוסופית, זה בעיה אישית. התפיסה הזאת שאנחנו לא תופסים וקשה לנו לקבל אותה, זה בעיה אישית. למה זה בעיה אישית? כי אנחנו לא מצליחים להאמין, בגלל שאנחנו לא מצליחים להבין, שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא נמצא, ממש הוא בעצמו, איתנו כאן למטה ממש, 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 ממש איתנו. ואם דיברנו על המשכן, אז חז"ל אומרים בכמה מקומות, מהי המקבילה של המשכן? יש כמה מקבילות. המשכן המקדש זה מקום, זה דבר בתוך המקום. יש בתוך העולם מקום שקוראים לו מקדש, בסדר. איפה זה בבן אדם? אומר הפסוק, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. היה צריך להיות כתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכו. אומרים חז"ל, מלמד שישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו בתוך כל אחד ואחד מישראל. זאת אומרת, כל יהודי צריך להסתכל על עצמו, מכף רגל ועד ראש, ולהגיד לעצמו את מה שאי אפשר בשום אופן להגיד על פי שכל. אתה רואה את זה? אתה רואה את הגוף הזה? אתה רואה את הנפש הזאת? אתה רואה את המידות האלה, את התכונות האלה, את הבן אדם הזה? אני, כן, כן, אני ממש. זה מקום שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בו ולהאיר בו ולשכון בו. ואז בן אדם אומר, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לא, הוא נמצא בספרים, הוא נמצא בעבר, הוא נמצא בעתיד, הוא נמצא בחלל, איפה שאתם רוצים. אבל אצלי, בי, בתוכי, מה הכוונה? לא מתקבל על הדעת. אז זה בעיה אישית. הניתוק שלנו מהקדוש ברוך הוא זה בעיה אישית, שנובעת מזה שאנחנו חושבים שאפשר להבין את זה, ואנחנו לא מבינים את זה, אנחנו מתנגדים לזה. אחת הסיבות של הניתוק הזה זה שאנחנו מנסים לתפוס את זה, והשכל דוחה את זה, אז אנחנו דוחים את הכל. אומר רבי נחמן, לא, נכון, יש לך בעיה. על פי חקירה זה רחוק מאוד. אז תעזוב את החקירות, תקבל את זה ותראה מה קורה. עכשיו, לא רק בתוך האדם עצמו, אלא בתוך כל מערכת החיים של האדם. חז"ל אומרים, אתם מכירים את המשפט הזה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אז הנה, יש לנו פה הגדלת המושג אדם. אדם זה לא איש לבד או אישה לבד. בחופה, אחת הברכות שמברכים, יוצר האדם. עכשיו ברכנו, נוצר אדם. אז שאומרים, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. ואנחנו מדברים על המקום, המקום של קודש הקודשים, שזה המקום הכי קדוש, ששם קוראים הדברים הכי נשגבים, ולשם הקדוש ברוך הוא יורד, ושם הוא מתגלה. מה היה שם? היה שם שני צורות של זכר ונקבה, מחוברים. ובאמת שנחרב הבית והגויים ראו את זה, אז הם עשו מזה הרבה, הרבה סיסו ושמחו. זה מה שיש לכם? אז לא, אתם לא מבינים, אתם עסוקים בתאוות. אנחנו באים לומר שזה הדבר הכי מקודש מבחינתנו. איש ואישה שמחוברים בקדושה, זכו שכינה ביניהם. גם את זה השכל לא תופס. כאילו, מה באמת בחייך? אנחנו רואים באמת שחכמי אומות העולם, אני לא יודע כמה מרכאות לשים על חכמי אומות העולם, אבל חכמי אומות העולם שהיו חכמים, לשיטתם בשכל אנושי, הגיעו למסקנה הפשוטה הזאת, שבאמת זאת לא התכלית. זאת לא התכלית להיות אדם רגיל. אתה צריך להתרחק מהמציאות הרגילה. זאת לא התכלית להקים בית, כי מה זה איש ואישה וילדים וכל הדברים האלה, זה הדבר, אתה רוצה להיות בתכלית, אז תתרחק מזה, זה דבר מגושם, זה דבר יצרי, זה דבר חומרי, זה דבר מגונה, ככה הם התייחסו לזה. באה התורה ואומרת, לא, לא, האדם עם כל מה שיש בו, ואיש ואישה עם כל מה שיש בהם, זה מבחינתנו הקודש קודשים של כל העולם. שם הקדוש ברוך הוא מתגלה. איפה הוא מתגלה? שם הוא מתגלה. נו באמת, זה קשה לתפוס. כן, אומר רבי נחמן, זה קשה לתפוס, אז תעזוב אותך מלתפוס. תאמין שזה ככה, כי ככה זה אצלנו. אז זה נקודה אחת שקשה לתפוס אותה, ובגלל שקשה לתפוס אותה, אנחנו בנפרדות. אנחנו אומרים, זה לא יכול להיות שאחד כמוני יהיה כלי, או הזוגיות שלי, או העניינים הכי קטנים ופעוטים שלי, וכל הדברים, זה כלי זה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא בחייך. התשובה היא כן, אבל זה לא הגיוני. התשובה היא נכון, ומי שאל אותך? מה אתה מבין? אם אתה לא תתפוס שיש פה איזה חידוש עצום, שככה העולם מתנהל, אתה באמת לא בכיוון, כי אז אתה תעשה הפרדה. כמו בכל הכתות והדתות והתפיסות. רוחניות, תכלית זה מחוץ לחיים, בטח מחוץ לחיים החומריים, זה לא בתוך החיים. זה במקום אחר, באיזה מקדש, באיזה ספרות, באיזה מדיטציה, באיזה הגות, זה לא בתוך הבשר ודם. היהדות אומרת, לא, זה בתוך הבשר ודם. שמה, 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 זה הקודש קודשים. וכן להפך. אז ראינו דבר אחד שעליונים למטה. הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במקום הכי נמוך, וזה גם מתייחס לא רק למקום הכי נמוך באופן גשמי, אלא למקום הכי נמוך, קחו את זה גם מבחינה רוחנית, שגם שאדם נמצא במצב הכי שפל והכי נמוך, הקדוש ברוך הוא אין לו שום בעיה להתגלות בו, אין לו שום בעיה להיכנס אליו. בן אדם לא רק חומרי, הוא גם מבחינה רגשית, הוא הרבה פעמים תקוע ברמות שהוא מרגיש שאף אחד לא יכול להיכנס שם. והלב שלנו סגור ואטום על אלף מנעולים מרוב צרות ובלבולים וחוסר אמון ופגיעות. אז גם מבחינה רגשית אנחנו נמצאים באותו קטע. מה, הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בתוכי? אם הייתי בן אדם מואר, פתוח, מרגיש, מבין, לא טועה, הקדוש ברוך הוא היה מתגלה בי. אבל אם אני כמו שאני, עם כל השטויות והאטימות והסגירות והטעויות והמידות רעות, הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בי? אותה תשובה. כן, בגדול הוא יכול להתגלות בך. הזכרנו את זה באחד השיעורים, שבבית המקדש היה שער שהוא בנוי אטום, בנוי כשער אטום, וזה חלק מבית המקדש. מה התפקיד של השער הזה? בני אדם לא יכולים לעבור בו בכלל, אז בשביל מה צריך שער כזה? אומר הפסוק, זה השער סגור יהיה, לא ייפתח, אף פעם לא פותחים אותו. אז מה אתה עושה? מה אתה עושה? צחוק? זה מקום רציני בית המקדש. מקום הכי קדוש בעולם, מה אתה עושה שם שער שאף אחד לא עובר בו? מה התכלית של זה? מה התשובה? התשובה היא, כי השם אלוקי ישראל יבוא בו. זה שער מיוחד, זה שער שרק הקדוש ברוך הוא יכול לבוא, מתאים לו כזה קטע. זה סגור, זה נעול, זה אטום, אין, זה בכלל לא היה צורת פתח. הקדוש ברוך הוא אומר, הנה אתה רואה, זה, פה אני נכנס. איפה שאף אחד לא יכול להיכנס, אני פשוט אוהב את הקטע הזה, לכאן אני נכנס. אותו דבר הלב שלנו, אותו דבר המידות שלנו. יש לנו טעות מאוד מאוד יסודית, שאנחנו חושבים, אם אני אצדיק, אם אני מושלם, דיינו, אם אני מלאך, אז הקדוש ברוך הוא יתגלה בי. אם אני מאוד מעל כל הדברים הקטנים של החיים, הקדוש ברוך הוא יתגלה בי. לא, הפוך. אם אתה תהיה בן אדם, עם כל הבשר ודם, עם כל הבלגן, ורק תסכים להאמין, הקדוש ברוך הוא יתגלה בך, דווקא בך. אז זה תפיסה חדשה, וזה בעיה אישית, זה לא בעיה פילוסופית. כי אם אנחנו נסכים להאמין בזה, אז אנחנו נראה שזה קורה. הקדוש ברוך הוא באמת יגיע. וכן להפך, אומר רבי נחמן, זה מה שדיברנו עד עכשיו, זה עליונים למטה. זה צד אחד של הגלגל, שמי שלמעלה יורד. צד שני, שמי שלמטה עולה. וכן להפך, הוא דבר החוק על פי חקירה, שהאדם שהוא בריאה שפלה, יהיה לו כוח לעשות רושם למעלה. מה זה משנה מה אני עושה? מה אני כבר משנה? אם אני חכם גדול או חכם קטן, אם אני צדיק גדול או צדיק קטן, אם יש לי מעשים טובים או מעשים רעים, עשיתי מצווה, לא עשיתי מצווה. תראו כמה השאלה הזאת חוזרת באינסוף של גרסאות. כל אחד שמתקרב ליהדות, וגם כבר מי שבתוך היהדות, מוצא את עצמו, שואל את השאלה הזאת בכל מיני סגנונות. מה זה באמת משנה לקדוש ברוך הוא אם אני אלבש חצאית, או ישמור שבת, או יצום ביום כיפור, או יטול ידיים, או יגיד ברכה? מה זה משנה לו? מה השאלה הזאת אומרת? אני, סך הכל, בן אדם, קטן, עם העולם שלי, אני לא משפיע על שום דבר, אני לא קשור לשום דבר. מה זה משנה? רבי נחמן אומר, נכון, על פי חקירה, על פי שכל, אתה צודק. אין שום היגיון בזה שבריאה שפלה יהיה לכוח לעשות רושם למעלה. או בהמה שפלה היו מקרבים אותה לקורבן. זה אחת השאלות שאנשים חושבים שזה נורא חכם לשאול. וזה באמת מאוד על פי חקירה נכון. זה מה שהקדוש ברוך הוא צריך שיקריבו לו קורבנות, שיקחו בהמה וישחטו אותה ויזרקו את הדם והוא ישמח מזה, נו בחייך. מה הקשר? מה הקשר? הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה? שמקריבים אותה לקורבן שתעלה לריח ניחוח, לנחת, רוח, לפניו יתברך שאמר ונעשה רצונו, ואיך שייך רצון אצלו יתברך, בכלל איך שייך להגיד שהוא רוצה משהו? אנחנו מסתבכים עם הדבר הזה. מה זה משנה? הוא רוצה את מה שאני עושה? זה מה שמשנה לו? מה זה משנה לו? לא משנה לו. אבל באמת הראה השם יתברך להפך מדעתם. כי באמת השם יתברך ישרה שכינתו למטה במשכן ובבית המקדש. והבהמה עלתה לריח ניחוח. זה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, בחינת גלגל החוזר. גם כאן אומר רבי נחמן, תקשיב, אל תנסה להבין איך זה מסתדר, כי לפי השכל שלך, מה הבעיה של השכל שלך? השכל שלי, השכל של כל אחד, הוא תופס רק מה שמוגבל במקום וזמן. זהו. מה שלא נתפס במקום בזמן, אז איך אפשר להבין את זה? ולפי המקום והזמן, תראו, אני פה, אתם כאן. אני במקום הזה, אתם במקום הזה. ואם עכשיו מי שנמצא במקום אחר, אז בכלל אין לו קשר אליי. אתם לפחות שומעים אותי, יש איזה סוג של קשר. ומי שרואה את זה באינטרנט, אז הוא רואה את זה ושומע את זה, סוג של קשר. אבל מי שנמצא בכלל באיזה מקום, איך זה משפיע עליו? או כשאני לבד בבית ואף אחד לא רואה אותי, ואני עצוב או שמח, זה משנה למישהו? חוץ מהבני בית שלי? למי זה משנה? על מי זה משפיע? ואם הנחתי תפילין או לא הנחתי תפילין, אם שמרתי שבת או חס שלום להפך, מה זה משנה? אבל באמת, בעולם הרוחני, הכל מאוחד, הכל אחד, הכל קשור. זה לא שאני פה ואתם שם. אני ואתם וכל מה שיש, זה דבר אחד. בשורש הכל אחד. ואם בשורש הכל אחד, אז אם אני מזיז אצבע פה, זה משפיע גם על מישהו בסוף העולם. ואם אני כיהודי שמח, אז אני משפיע על העולמות ועל הנשמות שתלויות בי. ואם אני חס ושלום עצוב, אני משפיע על העולמות והנשמות שתלויים בי. עשיתי משהו לא טוב? אז שני דברים רבי נחמן אומר. אחד, הקדוש ברוך הוא יורד עד אליך, והוא נמצא איתך למרות הקטנות שלך, והוא לא מצפה ממך להיות מלאך, כי יש עניין כזה שמי שלמעלה יורד עד אליך, זה לא משנה באיזה מצב אתה, הוא יכול לרדת עד אליך, אין לו שום בעיה להיכנס בשערים סגורים. ואתה, לא משנה מי אתה ומה אתה, כל תנועה שלך היא משפיעה על כל העולם כולו, בפרט על הנשמות והעולמות שתלויים בך. כל נשמה ונשמה מנשמות ישראל תלויים בה עולמות, תלויים בה נשמות, ומה שהיא עושה זה משפיע עליהם. זאת אומרת ככה, התפיסה שלנו אומרת, יש מקום ויש זמן ויש נפרדות. אני פה, אתם שם, מה שאני עושה משפיע רק עליי ועל מי שרואה אותי או פוגש אותי. התפיסה האלוקית אומרת, הכל קשור, הכל משפיע, הכל מושפע. הכל יכול להכיל דבר מאוד גבוה שיורד אליו, לא משנה כמה הוא למטה, וזה שלמטה יכול להשפיע על מה שלמעלה. אז תכלס, אנחנו אלה שלמטה, אז בשבילנו יש שתי הבנות. אחת, אנחנו יכולים לקבל השפעה וגילוי ועזרה ממקומות הכי גבוהים שבעולם, ושתיים, אנחנו יכולים להשפיע ולשנות את מה שקורה ברמות שאני עשיתי משהו אחד והכל השתנה. ככה הרמב״ם פוסק להלכה, הרמב״ם פוסק להלכה בהלכות דעות, שכל יהודי צריך לתפוס את עצמו כאילו תמיד המאזן הרוחני שלו זה חצי חצי. חציו זכאי, חציו חייב. עשה חס ושלום עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקף חובה. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקף זכות. מה שאני עושה זה הרי גורל, אפילו אם אני עושה את זה ביני לבין עצמי, זה משנה, זה משמעותי. כלומר, מה שלמעלה יורד למטה, מה שלמטה יכול להשפיע למעלה. שפה פשוטה, הטוב האינסופי, החסד של השם, נמצא איתי תמיד, הוא נמצא איתי תמיד, גם במקומות הכי גשמיים, הכי נמוכים, והחפץ חיים אומר, יש פסוק, המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיפור של הסנה. אומר החפץ חיים, כל אחד צריך לדעת שלא משנה איפה הוא נמצא, באיזה מצב הוא נמצא, באיזה מקום פיזי הוא נמצא, באיזה קשיים הוא נמצא. המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. זה קדוש, הקדוש ברוך הוא יכול להגיע גם אליך. לכן הקדוש ברוך הוא התגלה למשה בסנה. לא מצאת מקום יותר רומנטי להתגלות, יותר מרשים. רק איזה קוץ, תתגלה באיזה יער מרשים, באיזה מה, כאילו אם זה היה בהוליווד, היו מביימים את זה יותר טוב. קוץ. מה הקדוש ברוך הוא בא להגיד? אני בא להתגלות בקוץ, ואם אתה מרגיש שהחיים שלך זה כמו קוץ, אני בא גם להתגלות אליך. אז זה נקודה אחת, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ואין לו שום בעיה, להפך, זה מתאים לו לרדת אלינו, לא משנה מה רמת הגשמיות והבלגן שלנו. שער סגור, כל השערים סגורים גם טוב. דבר שני, כל מחשבה, דיבור ומעשה, הכי קטנים של כל יהודי, אפילו רק רצון, אפילו רק רצון, משפיעים על אין סוף נשמות, על אין סוף עולמות. הזכרנו באחד השיעורים על איזה אישה של אחד ממשתתפי השיעורים שהייתה בשואה, ואסתר, והיא הייתה על איזה אחת מערימות הגוויות, כשהגיעו אמריקאים, היו שם ערימות של גוויות, הם הסתובבו לחפש אולי שם איזה עוד חיים. והיא ממש בזיק חיים האחרון שנותר בה, עשתה איזה מין כזה תנועה כזאת של, אני פה, הם קלטו אותה. קלטו אותה ושישפזו אותה וטיפלו בה, וברוך השם, יש כבר משפחה שלמה שיצאה ממנה, ויש להם חיים שלמים, ועשו כבר הרבה טוב בעולם, ולך תדע מה יצא מהם עד סוף כל הדורות. מה היא עשתה? ככה, מה? הרימה יד. שאול תחתיות, הרימה יד, אבל היא הרימה יד. הייתה יכולה להגיד, נזבינו, יאללה, תמותי בשקט. עטיפי, עטיפי, זה
טוב.
יש, ברוך השם. אז גם אנחנו, נחזור למשל, אם בן אדם מרגיש שאני סך הכל נמצא באיזה ערימת גוויות, ומה זה משנה כבר מה אני אעשה? אז תדע לך שיכול להיות שאם אתה תסכים לנשום עוד נשימה ולא להתמסר למוות, דיינו לעצבות ולייאוש שלך, אז זה יכול להיות מאוד קריטי. זה יכול להיות מאוד מאוד קריטי. אז זה נקודה אחת שאנחנו רואים פה. וכל דבר שאני עושה הוא הרי גורל ומשפיע. כמו שנתנו דוגמה עם אסתר, זה כאילו, רואים את זה בעין, מה יצא ממנה, אבל מה אנחנו יודעים? כבר עשרות שנים של כמה וכמה נשמות שעשו הרבה טוב בעולם, אבל מה אנחנו יודעים? זה הרבה יותר מזה. נגיד, אם אני עכשיו אעשה את התנועה הזאת, מה זה משנה? נו, בסדר, מה? אף אחד, האמריקאים לא יזהו אותי, כן? זה, אבל הקדוש ברוך הוא יזהה אותי, כי אם אני במצב שלי עוד מסכים לבחור בחיים, באיזושהי צורה, באיזושהי תנועה, באיזושהי הליכה לקראת הטוב, אז זה אותו דבר. זה אותו דבר. רבי נחמן כותב, תראו מה הוא כותב, חיי מוהר"ן תף קופי, הוא כותב כך, אמר, אם היו מהפכים את האדם, רצונו לומר לראות את פנימיותו, אם היו לוקחים בן אדם והופכים אותו, הופכים אותו, כאילו בוא נראה מבפנים, מבפנים איך זה עובד הבן אדם, לא מבחוץ, בחיצוני, מבפנים איך זה נראה, מה היו רואים? מעניין, נכון? שאלה טובה, מה היו רואים? היו הופכים את הבן אדם ורואים את הפנימיות שלו, איך זה עובד מבפנים. אמר, אם היו מהפכים את האדם, היו רואים, שימו לב טוב, היו רואים, שבכל גיד וגיד מגידיו תלויים אלפי אלפים וריבי רבבות עולמות. מה זה משנה? יש לי פה איזה וריד שפועם בו עכשיו דם עובר, מה זה משנה? רבי נחמן אומר, אם היו הופכים בן אדם יהודי, אז היו רואים, שבכל גיד שלו תלויים אלפים ורבבות עולמות שמקבלים את הכוח שלהם לחיות ולהתקיים, בגלל שעכשיו בגיד הזה זורם דם והוא עושה איזה פעולה של רצון וחיפוש וטוב. ככה זה היה נראה. יש גם מכתב מאוד מרגש שרבי נתן כותב לבן שלו, להראות מה הכוח של בן אדם בעולם הזה. הוא כותב לו ככה, בספר אלים לתרופה, מכתבים של רבי נתן לבן שלו, עוד מתי יום הולדת של רבי נתן. מי יודע מתי יום הולדת של רבי נתן? יום בטבת זה יום הפטירה שלו. יום הולדת של רבי נתן זה ט"ו בשבט. מתאים, נכון? יפה. כן. אז הוא כותב לבן שלו ככה, חזק בני וחזק, לילך בדרך הזה, לדבר הכיסופים דקדושה בפה בכל יום. תלך ותדבר עם השם, תספר לו את הרצונות שלך, את הרצונות הקדושים שלך. ותכריח עצמך מאוד להרגיל עצמך לזה. תכריח את עצמך, תתרגל לזה. ותאמין שאיכשהו, גם הדיבורים שלך יקרים מאוד בעיני השם יתברך. תאמין שמה שאתה אומר, לא משנה איך אתה מרגיש את עצמך, תאמין לי שהדיבורים שלך הם יקרים. כי הוא יתברך ברחמיו מתאווה גם לתפילתך. מה אתה חושב שאתה סתם איזה אחד? מה זה משנה? התפללתי, לא התפללתי, מה? תאמין לי, אומר רבי נתן לבן שלו, שהתפילות שלך חשובות ויקרות. תראו מה אומר עכשיו, כי כל העולמות, כל העולמות הרוחניים האינסופיים, עם כל עבודתם הגדולה, שעובדים אותו יתברך באימה וביראה תמיד, כל האינסוף כוחות ואנרגיות רוחניות שקיימות, אפילו נסתכל בגשמיות, תראו רק סתם איזה סרט על גלקסיות ועל מרחקים ועל מה שקורה שם, אתה רק מקבל סחרחורת מלנסות לחשוב על מה קורה שם. אז כל הדבר הגדול והעצום הזה ועוד דברים רוחניים שקיימים, כל זה, כל הכוח הזה, כל התנועה הזאת. ראיתי באיזה ספר שיש התפרצות של איזה אנרגיה מאיזה כוכב, וזה יוצר קרני גמא, והקרניים האלה, אם יש כוכב באזור, אז הם פשוט תוך כמה שניות הופכות אותו לכלום. והכוח של הקרניים האלה זה אם ניקח את כל האנרגיה שיצאה מהשמש בכל אלפי השנים שעברו עליה, אז זה מה שקורה באותה שנייה. זה פשוט מעדה איזה כוכב. כאילו, מה הולך פה באזור? מה קורה כאן? אז כל הדבר הזה, כל הכוחות וכל האנרגיות האדירות האלה שמסתובבות סביבנו, שזה רק בגשמיות, לא כל שכן ברוחניות. כל זה אינו עולה אצלו יתברך כלל. זה לא, הקדוש ברוך הוא לא סופר, זה לא מעניין אותו. כנגד שיחה אחת ותפילה אחת של בן אדם השפל הזה שבזה העולם. כל מה שיש ביקום, כל הדברים, כל המלאכים, כל, לא יודע מה. זה הקדוש ברוך הוא לא סופר את זה, כמו שעכשיו איזה בן אדם יגיד, איי, טוב, בעזרת השם. זהו. אפילו לא יגיד, עכשיו שיגיד, תפילה אחת, הנחה אחת. ואם האדם נמוך מאוד, על ידי מעשיו שאינם עולים יפה, אדם אומר, בסדר, זה לצדיקים, אבל אני על הפנים, אני לא יודע מה אני עושה, אז מה אתה עכשיו מספר לי סיפורים? עד רבה, כשהוא מפרש שיחתו לפניו, ידבח אחד כזה, שהוא באמת על הפנים, נגיד שאתה באמת הכי על הפנים, לא יודע, אתה רוצח סדרתי, לא יודע, חס ושלום, לא יודע מה עשית, כן? ועובד איזו עבודה, יקר בעיניו יותר ויותר, כמה שאתה יותר נמוך, אז אתה עושה טוב מהמקום הנמוך שלך, איזה דבר גדול אתה עושה, איך אתה מזיז עולמות, כי אתה התגברת על הרבה 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 חושך בשביל לעשות את הטוב הזה. עכשיו, מה שאמרנו עכשיו, התפיסת עולם הזאת שאומרת, אני למטה, בסדר, אני למטה, אבל מי בא אליי? כולם באים אליי. מי יורד אליי? השכינה, הקדוש ברוך הוא, הצדיקים, המלאכים, הם יורדים אליי, עליונים למטה. ואני הקטן, על מה אני משפיע? על כולם. אני משפיע על כל העולם. בשביל להגיע לתפיסה הזאת, בשביל זה יצאנו ממצרים. ובשביל זה עובר על כל אחד מה שעובר, כדי שיקנה את ההבנה הזאת. כי ההבנה הזאת, זאת התפיסה האמיתית של המציאות. זאת המציאות. שזה כל אחד יצא גם מהמצרים הפרטית שלו. ורבי נחמן אומר, זה נקרא גאולה. אם תבין את זה, זה נקרא גאולה. מה זה גאולה? להאמין שהכי למעלה יורד עד אלינו, ולהאמין שהכי למטה משפיע על כל היקום. להאמין בזה, אם תגיע להאמין בזה, אז עכשיו אתה בגאולה. והנה המשך השיחה שם. וזה בחינת הגאולה. כי זהו עיקר הגאולה. שהוא עליונים למטה ותחתונים למעלה, שהיה בבית המקדש. ועל כן שיצאו ממצרים, עם ישראל יצא ממצרים. אז מה המטרה? לצאת ממצרים? לא להיות במצרים? זאת המטרה? לא, זה עוד לא המטרה, זה רק ההתחלה. זה רק ההתחלה של הסיפור. כשיצאו ממצרים, תכף בשירת הים, יצאו ועברו את הים, אמרו, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. למה יצאנו? בסוף נגיע לבית המקדש, הנה הסוף, הנה התכלית, לשם אנחנו רוצים להגיע, שבישרו על בניין בית המקדש. גם בהגדה של פסח אנחנו אומרים, זאת השם, זה לא רחוק, אל תלחצו, זה חג, זה שמח. אז אנחנו אומרים בהגדה של פסח ככה, על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, כמה טובות הקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שהוצאנו ממצרים, עשה בהם שפטים, ועשה באלוהיהם, ורק את בחוריהם, נתן לנו את ממונם, וקרא לנו את הים, והבירנו בתוכו בחרבה, ושיקה צרינו בתוכו, וסיפק צרכינו במדבר 40 שנה, והכילנו את המן, ונתן לנו את השבת, וקרבנו לפני הר סיני, ונתן לנו את התורה, והכניסנו לארץ ישראל, והטופ, שם אומרים, הנה זה הסוף, איזה טוב השם, עד שהגענו ל... הוא בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. הסוף של הסרט זה בית המקדש. עכשיו רבי נחמן אומר, מה זה אומר לי שהסוף זה בית המקדש? לשם צריך להגיע. זה אומר, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. זה אומר, תדע ותאמין שהקדוש ברוך הוא אצלך. זה הסוף, זה התכלית, שאתה תדע את זה ותאמין בזה ותרגיש את זה. ותדע ותאמין שכל מה שאתה עושה זה הרי גורל. גם אם הסתבכת, תגיד, טוב, אם זה הרי גורל, אז אם אני עושה משהו רע, זה גם הרי גורל, כן, אבל עכשיו בדקה אחרי זה אתה יכול לעשות תשובה, ותעשה משהו עצום שתתחיל מההתחלה, ותגיד, בסדר, סליחה, אני רוצה להתחיל שוב. אז לא משנה מה אתה עובר, כל חרטה שלך וכל התחלה חדשה שלך, זה גם כן משפיע על הכל. שזהו בית המקדש, ששם הוא הגלגל החוזר, שזה עיקר התכלית. זאת התכלית, להגיע למצב הזה, שאתה מבין את העניין הזה, שאתה מבין את הגלגל הזה, שהכל מסתובב. עכשיו, עוד דבר מאוד מעניין, בית המקדש וירושלים נקראים נחלה ומנוחה. איזה צמד מילים, נחלה ומנוחה, נכון? משה רבנו אומר לעם ישראל, כי לא הגעתם עד עתה אל הנחלה ואל המנוחה. אם נשאל בן אדם נורמלי מה זה נחלה ומנוחה, התמונה שנקבל זה משהו סטטי. בית אבות, אבל בית אבות זה קצת עצוב. לא, עם כל המשפחה, לא בית אבות, יושבים, בריאים, לא, בלי בעיות רפואיות. איש תחת גפנו ותחת טענתו, טענתו, שלום, שמחה, אין בעיות פרנסה, אין בעיות בריאות, הילדים ילדים טובים, הזוגיות מדהימה, הכל טוב, נכון? משהו סטטי, רגוע, זה בתפיסה שלנו. נחלה ומנוחה. כמובן שבאמת יש כזה עניין, ובעזרת השם שנזכה כולנו לזה כפשוטו, שיהיה טוב, יהיה נחת, אבל אז מי, כמה פעמים אנשים אמרו לי, תגיד, עולם הבא זה לא משעמם? כאילו, בסדר, לא, אין מלחמות, אין זה, אין, אבל מה יש? בסדר, אין את זה ואין את זה, הכל טוב, אז מה עושים? כמו בכל הבדיחות האלה שמגיעים לגן עדן, טוב, יש כמה צדיקים, לומדים תורה, בסדר, בוא נראה מה קורה שם בגיהנום, אולי יותר מעניין. בסדר, אז אין צרות ואין בעיות, אבל מה יש? מה יש? נחלה ומנוחה. אז רבי נחמן בא ומגלה, תשמע, תדע לך, נחלה ומנוחה זה לא מה שאתה מצייר, השקט והשלווה, ושלא יהיו בעיות, זה הבסיס למשהו אחר, שהוא הנחלה והמנוחה. זה הרמב״ם כותב, כשהרמב״ם מדבר על ימות המשיח, הוא אומר, לא נתאבו ישראל, לא נתאבו חכמי ישראל, ימות המשיח, הם לא חיכו לזה בגלל שיהיה שובע ושלום ובריאות. נכון שזה יהיה וזה טוב, אבל זה, מה, זה כל הסיפור? לא. מה שהולך להיות, הדבר שאנחנו מקווים אליו, זה לא שיפסיקו הצרות. שיפסיקו הצרות זה סוף הסרט הרע, אבל מה יש בסרט הטוב? אז רבי נחמן אומר, תדע לך, נחלה ומנוחה זה לא משהו סטטי. סטטיות, אם זה רק סטטיות, אם זה רק קבוע, בלי תנועה, זה מוות, זה לא חיים. נחלה ומנוחה, זאת אומרת, רוגע, זה חידוש, זה משהו דינמי, זה חיים, זה שינוי. אמרנו, חיים, זה המתח בין הנקודה של מה שיש לי לבין מה שאין לי. ואם אני כבר אגיע לכל מה שאין לי, ואני אגיד, הנה, כבר הגעתי להכל, אז זה הרגע שאני מת. כי זה פשוט מתחיל לשעמם אותי באמת. כי באמת, בתוך הנפש של האדם, איך שאנחנו בנויים כיהודים, אנחנו חייבים תנועה, אנחנו חייבים חיים. אז אנחנו חייבים לראות שיש עוד משהו שבכלל עוד לא הגענו אליו. והמשהו הזה, אומר רבי נחמן, זה התנועה הזאת. כמה מלמעלה יורדים אליי. וכמה כל דבר קטן שאני עושה משפיע על מה שיש למעלה. ולא רק בעולם הזה, גם אחרי שבן אדם נפטר, אז אפילו התפיסה של עולם הבא כמקום שיש בו רק תענוג סטטי ורוגע ונגמרו הבעיות, גם זה לא מדויק. תראו מה רבי נחמן אומר, העיקרון הזה ממשיך. העיקרון של חיים, חיים בעולם הזה, חיים בעולם הבא, של טוב, הטוב הוא תנועה של חיים, הוא תנועה של חיפוש, הוא תנועה של שינוי, הוא המוכנות להיכנס לגלגל הזה שהכל מתהפך. פעם זה הולך לכאן, פעם זה הולך לכאן. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, חלק ב' תורה זין, אפילו כשמגיע זמנו להסתלק, אפילו כשאדם לאורך ימים ושנים צריך לעזוב את העולם, והנשמה עולה ומתדבקת במקום שעולה, בעולמות עליונים. אדם זוכה, הנשמה שלה עולה לעולמות עליונים. אין זה תכלית ושלמות שתהיה הנשמה רק דבוקה למעלה. זה לא התכלית. אז מה התכלית? חשבתי שהתכלית היא שאני אגמור פה את הסיפור בעולם הלא משהו הזה, ואני אגיע לעולם שכולו טוב, וזאת התכלית, ושם אני אהנה. אומר רבי נחמן, לא הבנת טוב, זה לא התכלית. אז מה התכלית? רק עיקר השלמות של הנשמה היא שבעת שהיא למעלה, תהיה למטה גם כן. התכלית זה שמי שלמעלה, אתה יותר למעלה, אז בוא נראה אותך, יורד יותר למטה. זה אגב רבי נחמן, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, זה הכוח של קברי צדיקים. שהצדיקים, כמו רבי נחמן, הם עולים כל הזמן מקום יותר גבוה. אז מה החידוש שהם עולים? אם הם עולים אז הם מתרחקים, כי אנחנו למטה, וכל דור וכל יום וכל שעה אנחנו יותר מסתבכים. לא, אומר רבי נחמן, הם עולים כל כך למעלה שהם יכולים לרדת יותר למטה. ורבי נתן אומר, זה כל כך דינמי שגם אם למשל היית אצל רבי נחמן, וזה אומר שהכרחת אותו במרכאות לרדת עד אליך, אז מצד אחד זה מראה את הגדולה שלו, הוא כל כך למעלה שיכול לרדת עד אליך ולתקן אותך, ולעזור לך, ולתת לך איזשהו כלי להשתנות, שזה באים אליו. אז בפעם הבאה שתבוא, זה כבר סיפור אחר. למה? אבל כבר ראיתי. כן, אבל בינתיים הוא כבר ממשיך. הוא כבר המשיך, הוא כבר יותר למעלה. זאת אומרת שיכול לרדת יותר למטה, זה כבר סיפור אחר. אז זה מה שרבי נחמן אומר, המבחן של מי שעולה למעלה, זה כמה הוא מסוגל לרדת למטה. וכמובן, הלמעלה ולמטה הזה דיברנו עליו גם בתוך החיים שלנו. היה לנו שיעור שלם על הנקודה הזאת. אם אתה עולה, מה המבחן שזה עלייה אמיתית? בוא נראה איך אתה יורד. בוא נראה איך אתה למטה. אתה נורא חכם? בוא נראה איך אתה עוזר לטיפשים. אתה נורא צדיק? בוא נראה איך אתה יורד למי שלא כל כך. אתה חושב שאתה משהו נפלא? כן, הדוגמה הקלאסית זה שגבר יוצא מהבית לעבודה וכובש עולמות. בוא נראה איך אתה בבית. בוא נראה איך אתה בלמטה של החיים שלך, בבשר של החיים שלך, עם האישה שלך, עם הילדים שלך. אם אתה לא יכול לרדת אליהם, אז כל הלמעלה שלך זה סתם עור ופרח. המבחן של הלמעלה זה איפה אתה למטה. כמה אתה יכול את הלמעלה הזה להוריד ללמטה. עכשיו, לא רק להוריד את זה למטה, אלא גם את אלה שלמטה לעלות למעלה. להראות להם וגם לך שכל מה שקורה בלמטה הוא משמעותי. זה לא שיש את החיים המיוחדים מחוץ לבית, בעולם הקדוש או בהצלחות שלך בעבודה או בן לא יודע מה. ופה בבית זה סתם, כאילו מה זה משנה? לא, כל ילד שאומר מילה וכל אישה שיש לה איזה כאב וכל דבר שקורה בבית הוא לא פחות הרי גורל מכל דבר אחר. אפשר להביא את הגאולה בזה שמקשיבים לילד שלך, כמו בזה שתגמור את השס, ואולי יותר. זה, התפיסה של זה, אתה צריך לרדת למטה, ואתה צריך בלמטה להאמין שכל דבר שלמטה, כמה שהוא יותר פשוט ופעוט, הוא הרי גורל. סיפרתי פעם את הסיפור הזה שהבת שלי הייתה ילדה קטנה, אז היא פעם אחת חזרה הביתה ואמרה ש... בוכה שהיא לא מצליחה לקפוץ בחבל, שהחברות שלה מצליחות יותר והיא לא כל כך מצליחה. אז אמרתי לה, מה ברסלבר יכול להגיד לבת שלו? אז תתפללי על זה, תתבודדי על זה, אני אמד אותה לקפוץ בחבל? אני לא יודע לקפוץ בחבל. בבקשי מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך להצליח לקפוץ בחבל. אז טוב, היא עשתה את זה, וביקשה מהקדוש ברוך הוא שיעזור לה לקפוץ בחבל, ואחרי, לא יודע, יום, חזרה אליי בשמחה רבה, אמרה לי שהיא מצליחה לקפוץ בחבל. איזה יופי. אבל אני, מהסיפור הזה, אני אגיד לכם את האמת, חלשה דעתי. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, נו באמת, רבנו של עולם. בסדר, אני נתתי לה את ההצעה הזאת בקטע חינוכי, שתלמד מה זה להתפלל, אבל אתה באמת רוצה להגיד לי שזה מעניין אותך עכשיו אם היא קפצה בחבל או לא קפצה בחבל? נו, בחייך.
כתוב,
יעקב
חבל נחלתו.
או, אתה רואה, לא ידעתי, לא ידעתי את הפסוק הזה אז. טוב, חניה זה דבר גדול בתל אביב, זה לא חבל, אתה יודע, משהו אחר. בסדר, אין שיעור תורה, סתם קופצים בחבל, מה יש בזה? ואז שאלתי את עצמי, רגע, זה סתם דבר. יש לך קושיות, איך הקדוש ברוך הוא מתעניין בדברים כאלה קטנים, כמו ילדה שקופצת בחבל. אז בוא תגיד לי אתה, שאלתי את עצמי, אז מה זה לא סתם דבר? אז עניתי לעצמי, בבושה רבה, לא סתם דבר, זה הדברים הגדולים והנורא חשובים שאני עושה בחיים. ואז הבנתי שאני פשוט בדמיונות. אני פשוט חי באיזה סרט. כי באמת אין הבדל בשביל הקדוש ברוך הוא. גם אם אני אהפוך את העולם, זה לא יהיה אצלו יותר חשוב מאשר הילדה שלי שקופצת או לא קופצת בחבל. כי באמת, יש שתי תפיסות. אחת, לפי השכל, שהכל לא מעניין אותו. כי הוא מאוד גדול. וזה כפירה, לפי מה שראינו. ושנייה, שהכל מעניין אותו. כי הוא מאוד גדול. הוא כל כך גדול, שהכל מעניין אותו. אז גם אותי זה צריך לעניין. מה, אני יותר חכם ממנו? הוא מתעניין בכל דבר, אני מתעניין רק בדברים גדולים. זה קטנות מצידי. אז אם אני רוצה להיות באמת גדול, אני צריך להתעניין בדברים קטנים. אני צריך להאמין שדברים קטנים הם הרי גורל. מה גם שאם נגיד מדברים על ילדים, אתם יודעים, כמה קריטי יכול להיות איזה מילה שילד שמע, גם לטובה וגם לרעה. כמה זה יכול להזיז לו את כל החיים לאיזה כיוון שהוא ראה או שמע משהו כזה או אחר. אז בפשטות זה הרי גורל. אז רבי נחמן כותב, אפילו כשמגיע זמנו להסתלק, והנשמה עולה ומדבקת, במקום שעולה בעולמות עליונים, אין זה תכלית ושלמות שתהיה רק דבוקה למעלה. רק עיקר השלמות של הנשמה היא, שבעת שהיא למעלה תהיה למטה גם כן. על כן צריך שישאיר אחריו ברכה בן או תלמיד. כדי שישאר דעתו למטה גם כן בעת שנסתלק למעלה. פה רבי נחמן מסביר את העניין של החשיבות של ילדים. למה אנחנו רוצים שיהיה ילדים בעולם? כי לא רק שזה נעים לנו ונחמד לנו, שזה גם סיבה טובה, אלא שאנחנו רוצים שימשיך משהו, שיהיה המשך טוב לעולם. רוצים להשאיר משהו מהטוב שלנו פה למטה. כי אם זה רק אני צריך להיות צדיק ואני עולה למעלה, אז די, אז מה אכפת לי, מה נשאר פה? שהעולם הזה יסתדר בלעדיי, אני כבר גמרתי מהעולם הזה. לא, אני צריך להשאיר פה משהו בעולם הזה. וזה חשוב, כי העולם הזה זה הנקודה. ורבי נחמן כותב, כי מי שיודע קצת בידיעתו יתברך, מי שקצת מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, אז עכשיו כמובן זה נותן לי בתור קורא להבין שאני אפילו קצת לא יודע, כי חשבתי אחרת. כמו שכולנו חושבים. אבל מי שקצת התקדם הרבה וקצת יודע בידיעתו יתברך, הוא יודע שעיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך הוא רק שאנחנו מהעולם הזה השפל נגדל ונקדש שמו יתברך. הדבר שהכי הכי הכי הקדוש ברוך הוא שמח בו, זה שדווקא אנחנו עם כל הבלגן שלנו נעשה איזה משהו בשבילו. זה הטופ מבחינתו, כמו שראינו קודם. וזה עיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך. כמו שכתוב, ואבי את התהילה, אנחנו אומרים בסידור תפילה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהללו אותו. אבי את התהילה מגושי אפר. לא, 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 אל תנסי להסביר את זה. הוא רוצה, זה טוב לו, הוא שמח עם זה. אם אנחנו ננסה להבין את זה בשכל, אמרנו קודם, אז רגע, מה זה נקרא שהוא רוצה? איך זה יכול להיות? אני לא מבין. התשובה היא נכון, אני לא מבין. אני לא מבין, אבל הוא באמת רוצה. כמו שילד לא מבין את אבא שלו, ילד לא מבין שום דבר על אבא שלו ואמא שלו. הוא רק יודע שיש לו אבא ואמא, ואם הוא יעשה מה שהם רוצים, אז יהיה לו טוב. אין פה מה להבין. ואבי את התהילה מגושי אפר, מקרוצי חומר. דווקא מגושי אפר, אנחנו מתאימים, נכון? מתאימים לתפקיד, נכון? גושי אפר, קרוצי חומר, יש שם רשימה שלמה, רבי נחמן לא הביא אותה פה, סתם ליד הכללי, גושי אפר, קרוצי חומר, גלומי גוש, חסרי דעת, ריקי שכל, יש שם רשימה גדולה, שאנחנו עומדים בכולה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שדווקא אתם, כן, כן, אתה שם בפינה שמעוך וחושב שאתה בכלל לא בכיוון, אם אתה תחפש את הטוב, תרצה את הטוב, תדבר עם השם, תעשה איזה פעולה טובה, הקדוש ברוך הוא אומר, בשביל זה בראתי את העולם, כי אני נותן לך את הכוח להשפיע על הכל, רק תעשה לי טובה, תאמין בזה. כי השם יתברך, יש לו שרפים וחיות ואופנים ועולמות עליונים, שהם עובדים אותו יתברך, ואף על פי כן, עיקר התענוג והשעשוע שלו, כשעולה למעלה למעלה העבודה של עולם השפל הזה. והדינמיות הזאת, זה נקרא חיים. תארו לעצמכם איזה חיים זה, איזה הרגשת חיים זה, כשבן אדם באמת מסכים להאמין, וזה רק החלטה. זה לא כשאני אבין אני אאמין. כשאני אנסה להבין, אני לעולם לא אאמין. ואם אני אחליט להאמין, אז אני פשוט יאמין. ולמה להחליט להאמין? כי מי שלא מחליט להאמין בזה, אז שיתפוק כדור בראש. אז למה הוא פה? מה הוא עושה פה? אני מאמין, אני רוצה להאמין, שכל דבר קטן שאני עושה, זה הרי גורל. אם אני עושה כך או אחרת, זה משנה, זה משפיע, זה נורא נורא חשוב. איזה הרגשה יש לבן אדם, שהוא יודע, הוא מאמין, הוא מרגיש, שכל מה שהוא עושה, זה מה זה חשוב, זה מה זה משנה, ויחד עם זה הוא גם מרגיש, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא במרחקים, הוא נמצא איתו ואצלו ממש. נחמן אמר, בליקוטי מרן הוא כותב את זה, אל תפחד, השם יתברך איתך ואצלך, תמיד. אבל אני לא מרגיש את זה. אז רבי נחמן אומר, קודם כל בוא נתחיל בזה שתאמין בזה. אם אתה רוצה להבין את זה, אז אתה מסובך, כי אתה גם לא מבין, אתה גם לא מרגיש, אתה גמור. יש לך רק סיכוי אחד, להאמין. אם תאמין, בסוף גם תרגיש. להבין, לא תבין. חבל לך על הזמן, זה לא, אתה לא יכול להבין כזה דבר, כי זה נגד השכל שלך. אבל אם אתה בוחר שזה החיים שאתה רוצה לחיות, שכל מה שאתה עושה זה משמעותי, וכל העולמות העליונים הם בקשר איתך, אם אתה בוחר בזה, אתה מאמין בזה, אז הנה אתה נמצא בתכלית, עכשיו אתה משרת את התכלית. בעזרת השם, שנזכה לכל הדברים הקדושים האלה.